תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 9.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. לקראת פתיחת זמן חורף בישיבות, ככל הנראה באמצע השבוע הבא, פרסמו היום גדולי ישראל, מרן שר התורה הגאון הרב קניבסקי, מרן ראש הישיבה הגאון הרב אדלשטיין, ונשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן, מכתב מיוחד. במכתב נדרשים ראשי הישיבות להקפיד בחומרה על כל הנחיות הבריאות, אף למנות בעל תפקיד מיוחד בכל ישיבה לפיקוח על יישום כללי הזהירות ושמירת ההוראות. בני הישיבות נקראים להקפיד מאוד שלא לצאת מהישיבה כלל אלא ביתר מיוחד מהנהלתה ובמסגרת ההגבלות המחייבות. גדולי ישראל הזהירו כי כל זלזול ורפיון בשמירת כללי הזהירות עלול להזיק מאוד לבריאות ולהמשך תלמוד תורה ברבים. כתבנו איתי גדסי מציין כי מכתבם של גדולי ישראל פורסם על רקע המתווה המתגבש בנציגי מערכת הבריאות לוועד הישיבות, ולפיו כל התלמידים יחויבו לעבור בדיקות קורונה עוד בבתיהם, ומי שימצא חיובי חלילה יחויב בבידוד ביתי ולא יגיע לישיבה. חבר מועצת חכמי התורה, גאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין, פרסם פסק הלכה מיוחד בקריאה לכלל בני ישראל שומרי דרך השם והתורה להיזהר ולהישמר מהכנסת יחידים או רבים חלילה למצב ספק פיקוח נפש ולהקפיד בחומרה על הנחיות הבריאות. זאת על ידי חבישת מסכה על הפה והאף ומניעת התקהלויות שאין מחיובי התורה במצב הנוכחי והוראות הרופאים הן בבחינת הלכה. כמו כן יש להימנע חלילה מחילול השם על ידי הקפדה מחמירה של שומרי תורה ומצוות למנוע את צער הרבים וקידוש השם בסתר ובגלוי שבזכותו תוסר המגפה בעזרת השם. דברי הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין בפסק הלכה מיוחד. ועדת השרים להגדרת אזורים מוגבלים אמורה לקיים היום ישיבה טלפונית מיוחדת במקביל להמשך הדיונים על הערכת הסגר המחמיר בערים ובשכונות אדומות לאחר ביצוע ההקלות הראשונות של הסגר הכללי החל מיום ראשון הקרוב באישור קבינט הקורונה. דיון מיוחד של הקבינט לקביעה סופית של רשימת הערים והשכונות האדומות נקבע למוצאי השבת הקרובה. במסגרת ההיערכות המהירה לפתיחת מערכת החינוך לגיל הרך בלבד ככל הנראה ביום ראשון הקרוב, פרסמו הבוקר משרד הבריאות ופיקוד העורף מסמך מיוחד הקורא לכל הגננות והסייעות בארץ לבצע בדיקת קורונה עוד היום במוקדים רבים שיפתחו ברחבי הארץ ללא צורך בהפניית רופא. כך עדכן כתבנו צבי טסלר. למרות המאמצים להכין את הגנים לפתיחה מחדש, הודיעו מעונות יום רבים ובהן המעונות הדתיים של תנועת אמונה, כי לא ניתן יהיה לחדש את הלימודים ביום ראשון הקרוב, כשההחלטה על כך התקבלה רק אתמול, ובשל השבת לא ניתן לבצע חיתוי נדרש במעונות, ואת כלל פעולות ההכנה לקליטת הילדים והתינוקות בתחילת השבוע הבא. נשיא המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, הפרופסור יונתן הלוי, אמר הבוקר כי הגיל הרך מדבק פחות ולפיכך אין טעם לדבר על קפסולות וריחוק חברתי בגני ילדים. באיזון בין הצורך לנצח את הנגיף לפתיחת המשק, המתווה המסתמן הוא הנכון, קבע הפרופסור הלוי. זמני השבת פרשת בראשית, הדלקת הנרות בירושלים ב-5:30, בבני ברק והמרכז ב-5:45, בחיפה ב-5:35 ובבאר שבע ב-5:48. צאת השבת בירושלים ב-6:41, בבני ברק והמרכז ב-6:43, בחיפה ב-6:42 ובבאר שבע ב-6:44. הנוהגים על פי שיטת רבנו תם, צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-7:22, בבני ברק והמרכז ב-7:18 ובחיפה ב-7:19. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, התחזית מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת קודש צפויה התחממות הדרגתית. ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת שיף? הרב שיף נפטר והשאיר 7 יתומים רכים בביתו חודש אחרי שהסבא והסבתא נפטרו ביום אחד מהקורונה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
שלום רב לכל המאזינים. אנחנו השבת מתחילים, ברוך השם, מבראשית, בסימן הטבה. זה הזמן לעורר על קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. זו הלכה, זה לא מנהג, זה מחייב. אותנו לימדו עוד כשהיינו בכיתות ה'-ו' בבית הספר, לומר בכל יום שישי שניים מקרא ואחד תרגום. בתוך בית הספר היו מפנים לנו שעה וחצי בכל יום שישי, עד שהיינו מסיימים את קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, אז היינו יוצאים להפסקת האוכל, אבל הלימוד, ההרגל, יקנו לנו אותו כבר מילדות. אחרי שכבר אדם מתבגר, מאוד קשה לו שוב להכניס את עצמו לסדר ולהתחיל להתרגל, אבל ההכרח לא יגונה. גם מי שעדיין לא התרגל, עליו לקבל על עצמו כבר מהשבת הזו, והזמנים של קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, המהודר ביותר זה ביום שישי. יום שישי במשך כל היום. האפשרות השנייה זה גם בליל שבת. אמנם בדרך כלל בלילה לא קוראים מקרא, וכל שכן לא תרגום, אבל זה דווקא בימות השבוע. בימות החול, מה שאין כן בשבתות וימים טובים, אפשר לקרוא גם מקרא וגם תרגום. לכן אפשר גם הלילה, ואפשר מחר בבוקר, הוא מתעורר שעה לפני התפילה, קורא את השניים מקרא ואחד תרגום. לא יכול, לא יספיק מאיזו סיבה, הזמן שלו הוא עד תפילת המנחה. מנחה בשעה אחת, עד זמן המנחה זה הזמן הטוב ביותר. בדיעבד עד יום שלישי. ומי שרוצה לפצל את קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, כל יום לקרוא מראשון עד שני, משני עד שלישי, לפזר את זה על פני כל ימות השבוע, אפשר. זה לא כל כך טוב, לא כל כך מומלץ, אבל למי שאין לו אפשרות אחרת, אפשר יהיה להתקין עבורו שהצירוף של כל הימים יחשב לו לקריאת כל הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. כן, בבקשה לשיחה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
השבוע נסע לי באוטובוס, עליתי וראיתי שברב קו אין כסף. ניגשתי לאדם וביקשתי לו שיעשה לי טובה שישלם עליי, ונתתי לו מזומן 7 שקלים. והנסיעה היא 6.90, ועודף לא היה לו, יש בזה איסור ריבית?
לא, הוא עשה לך טובה, אין כאן הלוואה, יש כאן פירעון של איזה חוב שמוטל עליך, לכן מותר, אין כאן איסור ריבית. ומלבד זה, יש דברים שדרך הבריות להקפיד בהם. בהם יש איסור ריבית. ב-10 אגורות מתוך ה-6.90, 10 אגורות אין להם אחשבה. הם לא נחשבים כריבית. נכון אמנם שריבית גם של משהו אסורה, אבל זה כשהכוונה היא לשם ריבית. פה אין לך את ה-10 אגורות כעת לתת לו, ואיך הוא ייתן לך עודף, ואיך אתה תיתן לו. הוא גם לא איזה קבצן, הוא גם לא עובד אצלך. לכן זה לא נחשב כריבית, מותר.
שרבות שלה לגבי גידול טוקי בבית, אוף תמה, יש בזה בעיה?
לא. גם דגים תמאים אפשר לגדל. גם לילדים, כדי לפתח להם את הרגש, נותנים להם לגדל אוגר או איזה בעל חיים אחר. כל מקום ומקום לפי העניין. רק בכלב יש איסור, זה מרן מפורש בשולחן ערוך. לדאבון לב, אני רואה בזמן האחרון הרבה אנשים עם כיפה שמוליכים כלב. ולאו דווקא כלב מחמד שאולי, אולי, אולי יש להם תירוס שהוא לא נכון להלכה, אלא כלבים אמתניים. ואני לא מבין אותם. איך אפשר לעשות רצח, ממש רצח, במחי יד, והוא שם כיפה על הראש, חילול שם שמיים.
תזכו למצוות, שבת שלום.
שבת שלום. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
מי?
כן, בבקשה.
כן, רציתי לשאול כבר הרב, אם יש אדם חיה, כמו טוקי, והוא רוצה לגעת בו שבת, יש בזה, מותר לגעת בו שבת, להכיר אותו, משהו כזה?
אסור לטלטל בעלי חיים מכל סוג שהוא בשבת. כל בעלי החיים הם מוקצה, אין היתר לנגוע בהם, כיוון שכל נגיעה מזיזה אותם. אבל לו יצויר שיש בעל חיים רובץ, הנגיעה בו לא מזיזה אותו, הוא לא מתנועע, הוא לא זז מחמתי, אדם כזה שנוגע בבעלי חיים, יש לו על מה שיסמוך. זה לא מומלץ, אבל יש לו על מה שיסמוך. הנפקה מינה לילדים קטנים. בשאלה של המאזין הקודם, דיברנו שמביאים לילדים הקטנים אוגר או כל מיני בעלי חיים שמפתחים להם את הרגש. זה נכון כל השבוע, לא בשבת. גם לילדים קטנים אין מקום להקל שיטלטלו את בעלי החיים האלה בשבת. אפילו ללטף את הכנפיים של הטוקי אין מקום, אפילו ללטף את הגב של האוגר אין מקום. מי שיש לו כבשים בבית רוצה לתת לילדים שילטפו את הכבשים, אין שום היתר. הליטוף מזיז את בעל החיים והוא נקרא מוקצה.
ונגיד להזיז את הכלוב למקום.
כשמדובר בצער בעלי חיים, למשל, הכלוב של הטוקי תלוי במרפסת, והשמש מכה עליו, והוא מצטער. להזיז אותו כדי להטיב לו, שלא יצטער, מותר. אקווריום הדגים מונח במקום שהשמש מכה עליו, והמים הופכים להיות כמו זכוכית מגדלת, וזה מאוד מקשה על חייהם של הדגים. זה נקרא צער בעלי חיים, ואז מותר לפנות, להזיז את אותו אקווריום למקום אחר שהשמש לא תכה עליו.
תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי האיסור לבקש בקשות פרטיות בשבת, מה שלא בנוסח התפילה. לגבי מה שעכשיו הרבה אנשים עושים, מה שגדולי הדור ביקשו, ורב קניאבסקי ועוד גדולי הדור, לומר 10 פרקי תהילים ביום להצגת המגפה. כלומר, לומר את 10 פרקי תהילים ואחרי זה לבקש שתעצר המגפה. האם זה מותר בשבת?
א', בקשות על כלל ישראל מותר לבקש, בפרט בעת צרה ומצוקה. בקשות על אדם פרטי לעצמו בדברים שהם אינם דחופים כל כך, את זה צריך למנוע. למשל, יש אנשים שברוך השם פרנסתם מצויה, והם בכל השבוע מוסיפים בקשה שהקדוש ברוך הוא ימשיך את הברכה במעשה ידיהם ותהיה פרנסתם מצויה. את זה בשבת לא אומרים. אבל מי שיש לו חולה רוצה לבקש עליו רחמים בפתיחת היכל, הוא אומר לו, מי שברך, שבת היא מלזעוק ופה קרובה לבוא. אז הוא כן מזכיר, כיוון שזה דבר דחוף. המצב שלנו היום, אין דבר יותר דחוף ממנו. לדאבון לב, הדחיפות נובעת משני צדדים. צד אחד, מפני שהוא באמת מפיל חללים הרבה. הצד הכואב ביותר, שהוא לא מבחין בין צדיק לרשע. כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש. אני מזכיר כאן בכאב היום, ליבי ליבי חמרמר על הסתלקותו של ידידי ואהובי הרב ישראל פנחסי. כל כך צדיק, כל כך ירא שמיים, כל כך איש טוב ומטיב לבריות, איך ככה פתאום, השם ירחם, הוא לא מבחין בין צדיק לרשע המשחית. צריך הרבה הרבה ישועה, הרבה הרבה תפילה. אם לא בשבת, מתי כן? והדבר השני, שאנשים גם מזלזלים, זה הכאב היותר גדול. אנשים חושבים, לא קורה כלום, מקסימום, אני אדבק ואני אבריא. חושבים שזה דבר של מה בכך. לא מבינים את חומר הסכנה. בפרט כאשר האנשים נמצאים בחברת אנשים מבוגרים יותר, שאז הם מכניסים אותם לסכנה. זה בגדר רוצח שופך דמים. מי יתיר להם את כל זה? לאן הם מגיעים עם כל ההתנהגות הקלוקלת והבזויה הזו של זלזול בחיי אנוש? איך אפשר? זה הרי פיקוח נפש. נראה, כבר אמרתי את זה הרבה פעמים. יש לנו 1001 קושיות על כל המנהלים של ההתנהלות של הנגיף. יש לנו עליהם קושיות אינסוף. איפה ואיפה ועוד ועוד ועוד, אבל אחד למאה, אחוז אחד ממאה, יכול להיות שהם צודקים, הרי זה ספק פיקוח נפש. ספק פיקוח נפש דוחה שבת. שבת זה היום החמור ביותר מכל ימות השנה. דוחה שבת. אז לא ידחה את ההתנהגות הטיפשית שלי ללכת בלי מסכה, להצמד ולהידבק לבריות. איפה השכל? צריך להשתדל להיות ירא שמיים, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.
יש לרב איזה יצא באמת איך להתמיד בזה, לומר את הצורת פרקי תהילים, בלי לב, כאילו, בגלל שאין לזה זמן קבוע, אז לא קרה, מה יצא לעשות זמן קבוע לזה, או לעשות את זה אחרי...
קשה לומר את זה באופן כללי, כיוון שלכל אדם יש את הזמנים שלו ואת ההתנהגויות שלו. אני ממליץ בדרך כלל שזה יהיה מיד אחרי תפילת שחרית.
עכשיו, לגבי להתפלל בשבת, שיהיה רפואה כללית, שיהיה רפואה לכלל חולי הקורונה, זה גם דבר שמותר?
כן, בהחלט.
ואם הוא יתפלל לאדם על חולה מסוים?
עוד יותר טוב.
גם מותר בשבת?
עוד יותר טוב, צריך.
טוב, תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, בקשר לשעה נקרא בתרגום, האם אפשר ללמוד את רש"י עם הפסוקים וזה יחשב כתרגום?
לדעת מרן השולחן ערוך משמע שזה כן מועיל, אבל הרבה מהפוסקים כתבו שדברי מרן מכוונים להוסיף על השניים מקו אחד תרגום גם את דברי רש"י. אני כאן רוצה להפריד בין התרגום אונקלוס לפירוש רש"י. תרגום אונקלוס זה התרגום הכי הכי קרוב אל מה שהתורה ציוותה, ומדברי רבותינו מובן שהוא כיוון לאחד מ-70 פנים בתורה. לעומת זה פירוש רש"י זו גאונות שאין דומה לה בשום צד ואופן שיהיה. את זה מעיד נכדו רבנו תם. רבנו תם אמר, אם את הפרויקט של פירוש השס היו מטילים עליי, הייתי עושה את זה כמו הסבא שלי. זאת לא חוכמה גדולה. אבל את מה שעשה הסבא שלי על התנך, את זה אני לא יכול. כי הוא לקח את כל התורה שבעל פה, עשה מהם חבילה אחת, וכתב אותם בסגנון הכי קצר והכי מתאים לכל אדם, זה דבר נפלא שאין כדוגמתו. לכן התואר שלו היה פרשן דאטה, פרשן דאטה, המפרש של כל תורת ישראל. לכן דברי ראשים חשובים, חשובים מאוד מאוד, להבדיל מכל מיני מפרשים שיהיו חשובים ככל שיהיו, הם לוקחים נקודות והם מנתחים אותם. רש"י כתב את הדברים בדרך כלל על פי הפשט, מלבד פרשת קורח שהוא כתב אותה על פי הדרש, אבל בדרך כלל זה על פי הפשט, והוא ליקט את כל מה שיש בתורה שבעל פה, בין אם זה בתלמוד, בין אם זה במדרשים, בין אם זה בתלמוד ירושלמי, מכל המקומות רש"י ליקט וכתב לנו את פירוש רש"י. לכן חשוב מאוד ללמוד, אבל למעשה לא כדאי להשיב את הקריאה של פירוש רש"י כשניים מקרא ואחד תרגום.
השאלה, עוד שאלה
כולה,
האם גם אם לא מבינים את
הפירוש
שלי
כניסיון עכשיו? אף אחד לא מבין. הרי מרן כבר כתב בשולחן ערוך שבימינו מפסיקים לקרוא את התרגום בציבור כיוון שלא מבינים. התימנים ממשיכים בזה גם היום. אבל מרן כתב בשולחן ערוך לא לומר את התרגום בציבור, כי תורה ציבור ואנשים לא מבינים. אז אפילו שלא מבינים, מרן פסק שחובה לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום.
תודה רבה.
בבקשה. תודה. כן, לשיחה הבאה.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול את הרב לגבי שניים מקרא ואחד תרגום, אם אפשר לקרוא אותו במנחה של שבת לפרשה הבאה, פעם אחת המקרא, פעם אחת התרגום, ופעם את המקרא השני ב... קראת התורה בשבת.
להקטים יותר מדי ממנחה של שבת הקודמת, דיינו כמו השבת הזו, בתפילת מנחה, יושב וקורא את נוח. זה יותר מדי מוקדם לקרוא את נוח רק פעם מקרא פעם תרגום, ולסמוך על שבת הבאה זה מרחק גדול מדי. לו יצויר שתעשה כך ביום שישי, תקרא פעם מקרא ופעם תרגום, ואת הפעם השנייה של המקרא, תקרא יחד עם השליח ציבור הקורא בתורה, זה אפשר, זה קרוב, הוא מבין על מה הוא דיבר, הוא קרא את התרגום בסמיכות לכל פסוק ופסוק, ויודע את ההבנה של הפסוקים, על פי זה הוא יכול כן להתקדם. בדיעבד, אם הוא עשה כך, יצא ידי חובה.
אבל אפשר לקרוא את כל המקרא, ואחר כך את כל התרגום.
זה לא מנהג נכון. צריך להשתדל, פסוק מקרא, פסוק תרגום, כדי להבין על מה מדבר התרגום.
אבל לגבי יין שהקפיא אותו, ראיתי בהלכה שהם מברכים עליו שהכל, מה ההבדל אם הקפיא אותו או לא הקפיא אותו?
יין שהקפיאו אותו והפשירו אותו מחדש, ברכתו הגפן.
לא, יין שהקפיאו אותו כמו ארטיק.
אם הוא כמו ארטיק, אז ברכתו שהכל.
אבל זה גפן...
גפן זה מה? נוזל. גפן זה נוזל, זה לא המוקפא. המוקפא פקע ממנו שם של יין.
תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אנחנו, המקלט שלנו נמצא במקלט. עכשיו, מכיוון שכרגע מתפללים בחוץ, אז אנחנו מתפללים בעצם על הגג של המקלט. האם צריך להקפיד לא לעמוד במקום שנמצא ההיכל?
לא.
או לא לשבת שם?
לא, לא, לא. זה לא קומה מעל. זה לא מנהג ביזיון מעל. זה השערה, היכן ממוקם ארון הקודש, ולכן לעשות שם מנהג ביזיון אף אחד לא עושה. העמידה שם לא נחשבת כהפסקה, כאיזה מנהג ביזיון, לכן מותר.
שמה לגבי ברכת נן שבע במקומות האלה שמתפעלים בחצור בית כנסת?
כל שזה צמוד לבית הכנסת, אומרים שם ברכת נן שבע. אם זה רחוק, באיזו גינה, באיזה מגרש, מקום שבו אין שום קשר, קרבה לבית כנסת, שם לא אומרים ברכה מעין שבע, לא לספרדים ולא לאשכנזים.
יישר כוח, תודה רבה.
כן, אצל להפסקה, בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף. מוחאי תמיד איתי. השנה חוגגים עם משפחה. מחלקת המנויים של עיתון משפחה מבשלת לכם מבצע חגיגי במיוחד. ועכשיו חותמים על מינוי דו-שנתי ומקבלים סט סירים 10 חלקים וגם סט סכיני שף מבית נאמן במתנה. חייגו עכשיו כוכבי 6485. משפחה, שווה להיות מנוי.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל.
גם בסגר, שיפודי נתנאל איתכם. יריד אוכל מוכן לשבת, ביום שישי מהשעה 7 בבוקר. 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. למשלוחים חייגו כוכבי 90-89.
שיפודי נתנאל.
שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע 3 ועוד 1 מתנה על מגוון אריזות קפה אליט ושוקולית. אל תפספסו. ברשתות השיווק המשתתפות במבצע, כפוף לתנאי המבצע. קפה אליט.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל לויס, מכירת רכב. רכב כבר מזמן אינו מותרות. יש לנו מגוון ענקי של כלי רכב, בעלי נתונים מדהימים. גלגלנו את החיסכון בעלויות להנחה מטורפת על הרכב. הנחה שלא תחזור.
לויס מכירת רכב, כוכבית 5326. כפוף לתקנון.
הקורונה מרחפת בעולם. ארגון יד עזרה ושולמית לא עוזב את החולים. בזכותכם תורמים חשובים תמכנו עד כה בכ-22,365 חולי קורונה. בארוחות מבושלות, חטיפים לילדים, שתייה מתוקה ועוד. אלפי חולים מודים לכם מכל הלב. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. שמעתם
על הטרגדיה של משפחת שיף? הרב שיף נפטר והשאיר 7 יתומים רכים בביתו חודש אחרי שהסבא והסבתא נפטרו ביום אחד מהקורונה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
מים חמים לשבת זה מיני בר נועם אחד כוכבית 85-10.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה לשיחה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
כן, רציתי לדעת שההלכה של, של יין, שזה, שזה פותה כל מיני משקין, אם אחד עושה קידוש על מיץ ענבים, כמובן לפני הסעודה, האם מיץ ענבים גם כן פותה כל מיני משקין או רק יין?
מיץ ענבים דינו כיין לכל דבר ועניין. נפקא מינה גם לעניין ברכת הטוב והמטיב. מי שקידש על המיץ ענבים, ובסעודה מביאים לו יין, מברך על היין הטוב והמטיב. אפילו שהוא בעצם שונה לגמרי מהמיץ ענבים. היין אין לו שום קרבה למיץ ענבים. בכל זאת, שניהם נקראים יין, והיין שהוא שותה בתוך הסעודה, הופכת אותו להיות יין משובח יותר, שעליו מברכים הטוב והמטיב. נפקא מינה גם לעניין קידוש במקום סעודה. אדם שהוא צריך לעשות קידוש בשבת בבוקר, ואין לפניו פת או עוגה כשיעור כזית כדי לקיים קידוש במקום סעודה, הוא שותה רביעית, ובשתיית הרביעית זה הפך להיות קידוש במקום סעודה. אפילו שזה מיץ ענבים, והרי כל הטעם לשתיית רביעית, שזה מחשיב את זה כקידוש במקום סעודה, מפני שזה סועד את הלב. ובמיץ ענבים לא כל כך מרגישים שזה סועד את הלב, ובכל זאת דינו כיין, ומי ששתה רביעית של מיץ ענבים, נחשב לו כקידוש במקום סעודה.
רציתי לדעת עוד דבר, אם אחד עשה קידוש בבית כנסת, או הוא שמע קידוש כבר בבית כנסת, אז כשהוא חוזר הביתה ואשתו עדיין לא שמע קידוש, מה לעשות? שהיא תעשה קידוש לבד, או הוא יכול להוציא אותו עוד פעם? למרות שהיא לא בחיובה?
יש שני מצבים. יש מצב שהוא שמע את הקידוש ולא אכל ולא שתה שם שום דבר, הוא לא יצא ידי חובה. הוא נקרא בר חיוב. זה לא משנה אם זה קידוש של ליל שבת או קידוש של שבת בבוקר. בשתי הדוגמאות הוא לא יצא ידי חובה, כיוון שהוא לא אכל שם כשיעור כזית, קידוש במקום סעודה. אבל אני מתאר לעצמי שהשאלה של כבודו הייתה שהוא כן אכל שם כזית. אכל כזית של עוגה או של איזה פת, וכיוון שאכל כזית קיים קידוש במקום סעודה, הוא כבר יצא ידי חובת קידוש, אף על פי כן רשאי לקדש לבני ביתו. לא רק בליל שבת שיש ברכה מיוחדת אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו, אלא אפילו בשבת בבוקר שזו רק ברכת הנהנין, מרן כתב שהברכה בקידוש של שבת בבוקר נחשבת כברכה של המצווה ולא כברכת הנהנין. הנפקא מינה שהוא יכול להוציא את אחרים ידי חובה. דומה לזה אבי מורי למד שמי שלא ברך על מצה המוציא וחברו כבר ברך המוציא, הוא רוצה לברך עבור חברו את שתי הברכות, גם המוציא וגם על אכילת מסע בליל הסדר, רשאי לברך עבורו, כיוון שגם ברכת המוציא, יחד עם ברכת על אכילת מסע, הפכו להיות כברכת המצוות ולא כברכת הנהנין. בברכות הנהנין, רק מי שנהנה רשאי לברך. מי שיש לו חיוב יכול לברך. אבל בברכות המצוות, גם מי שפטור מהמצווה, הוא כבר יצא ידי חובה, יכול להוציא את חברו ידי חובה, כיוון שהוא היה בר חיוב.
תודה, ורק דבר אחרון, שאישה בריון בחודש שיעי, יש אומים, זה ידוע שיש עניין, או זה סגולה, לפתוח את האורן הקודש בקריאת התורה, אז רציתי לדעת, מתי לעשות את זה? בתחילת חודשי, באמצע, בסוף?
הדברים שכבודו מצטט הם דברי רבי חיים פלאצ'י. והוא כותב שבתחילת החודש התשיעי, כמובן לפי החישובים שלנו, לא של הרופאים. הרופאים אין להם דת ודין, לכן החישובים שלהם אינם תקפים לגבינו. אבל אדם שיודע יחד עם רעייתו, שהיא נכנסה לחודשה, כיוון שהיא כבר בחודשה, פותח את ההיכל ומבקש רחמים שהלידה תהיה לחיים טובים ולשלום, בקלות ובבריאות, היא ופרי בטנה.
תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
אנחנו בבניין, עושים בניין כבר מתחילת הקורונה. גם ספיות של חול וספיות של שבת. ויש לנו גם ספר תורה. שאלה מה העניין, מה עושים בקל בן שבע? מברכים או לא?
לא. כל מה שיש לנו היום לצערנו זהו מצב זמני. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יסלק את המגפה מעלינו, נחזור כולנו לבית הכנסת, לבית אלוקים, ושם נשפוך שיח כדרכנו מימים ימימה, והכל יחזור למצבו הקודם. אז מצב זמני זה לא בית כנסת. צריך גם להבין, למה לא אומרים ברכה מעין שבע אם זה לא בית כנסת? ברכה מעין שבע היא לא חלק מהתפילה. זו תקנה מיוחדת שהתקינו רבותינו לטובתם של המאחרים לבוא לבית הכנסת. הועיל ובתי הכנסת היו מחוץ לעיר, אם יישאר אדם לבד, כיוון שהוא אחר לבוא, הוא נשאר לבד, והוא חוזר לבד לביתו, עלולים המזיקים לפגוע בו. לכן התקינו לעכב את הקהל בעוד שתי דקות. אמירת ברכה מעין שבע תגרום לכך שהוא כבר יספיק לסיים את תפילתו ולצאת יחד עם כל הקהל. התקנה נתקנה לשבת. היא לא נתקנה לימים של חול, ימים טובים למיניהם, או ימי חול המועד. כל הימים האלה הם חשובים ככל שיהיו, אבל אין בהם את התקנה. ולמה? יום טוב יכול להיות ביום שלישי, רביעי, חמישי. אין יום קבוע. אין יום שהוא צמוד אליו היום טוב. וכיוון שזה לא יום קבוע, ממילא אין את המזיקים שמצויים. המזיקים מצויים בלילי רביעיות, יום שלישי בלילה, ובלילי שבתות, ליל שבת. אלה שתי הלילות שבהם המזיקים מצויים. היום טוב חל בכל מיני ימים אחרים. אין צורך לתקנה. מה שלא התקינו רבותינו, לא עושים. לכן בכל יום טוב, לא אומרים ברכה מעין שבע, רק בשבת. מכאן מבינים שכל התקנה היא לשבת, ודווקא בבית הכנסת, כי אין התקנה שהתקינו רבותינו. ולא לשנות.
אפילו שעשינו אחד ספר תורה, הכל
לא משנה, לא משנה.
תודה רבה.
תזכו למצוות. היה לנו השנה את ראש השנה בשבת, והתפללנו במגרש גדול, ושם הוריתי לחזן שלא יאמר ברכה מעין שבע. זה היה מגרש של בית ספר, ולכן לא יכולנו לומר שם את הברכה מעין שבע. במשך כל החודשים האלה אנחנו מתפללים בסמיכות לבית הכנסת, אז אפשר לומר ברכה מעין שבע. אבל שם היה רוב עם, נאלצנו לצאת למגרש גדול ופתוח, ושם לא אמרנו ברכה מעין שבע. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
בעניין הפעמים חצאות, עוד הרב, אני זוכר שבגל הראשון, עכשיו לחלוטין את העניין הזה. מה קורה בשעת החצאה? האם בקרים לא אפשר...
אני לא כל כך שמעתי את ההתחלה. כבודו מדבר על המניין שעושים דרך המרפסות?
כן, אני מדבר על מניין במרפסות.
אין שום צד להקל, לא רק לומר, אלא אפילו לענות. להיות שליח ציבור זה ברכות לבטלה, ולענות אמן זה אמן לבטלה. אין שום היתר לכל מנייני המרפסות. אני אומר את מה שמרן השולחן ערוך כתב, והדברים ברורים ופשוטים. עוד מעט נגיע בדף היומי לסוגיה בעירובין, לעניין חצר גדולה וחצר קטנה. כל זה דברים שנפסקו להלכה בשולחן ערוך. המצוי בחצר קטנה נגרר אחרי החצר הגדולה. אבל אם רוב הציבור נמצאים בקטנה, ואחד נמצא בגדולה, הוא לא מצטרף. מה, שמה לא רואים אותו? שמה אין את הסברה של הרשב"א? כולם מנפנפים, הרשב"א, פתאום כולם יהיו למדנים, הרשב"א. מה קרה לנו? יש לנו הלכה פשוטה וברורה, דברים שבקדושה צריכים להיאמר בנוכחות של 10 אנשים, לא פחות. אז אם לא נמצאים במקום אחד, כל אחד נמצא ברשותו, אפילו 10 נשים, אם נמצא שם אחד ותשעה בבית הכנסת, הוא לא מצטרף. כדי לצרף אותו, על זה כותב מרן, שאם הוא מכניס את ראשו מעבר לחלון, דיינו, אם מכניס את ראשו מעבר למחיצה של העזרת נשים, אפשר לצרף אותו. אם לא הכניס את ראשו, אי אפשר.
וזה מדובר גם בשעת צרפת, כן, תודה
רבה. בוודאי, כן.
תודה רבה.
תזכו למצוות. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
אני בשידור?
כן.
שלום, תודה רבה קודם כל כבוד הרב על התוכנית, אנחנו מאוד נהנים. יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, מוצרים שאין עליהם כיתוב בעברית, ויש עליהם מדבקה בכשר בדץ מסוים, האם ניתן לסמוך על זה?
יש שני סוגי מדבקות, וזה על פי הוראות הרבנות הראשית לישראל. אני מדגיש, הוראות הרבנות הראשית לישראל. מדבקה של כשרות שמופיעים עליה כל הפרטים, הפרטים של המאכל, המשקה, הפרטים של היצרן, הפרטים של היבואן, הכתובת של היבואן, ובנוסף יש את הכיתוב של הכשרות, אם זה בכשרות של רבנות, אם זה בכשרות של בדס, אז זו מדבקה כשרה. אנחנו השתמשנו בזה כשהתחלתי לכהן כרב של חולון, היה מפעל שמייצר דברי אוכל לתינוקות. והמפעל הזה היה מייצר כמות מאוד מאוד קטנה. הוא ביקש, במקום לייצר את הקופסאות ואת האריזות באופן מיוחד, הוא ביקש שזה יהיה עם מדבקה. על פי ההוראות שלנו, ברוך השם הוא ייצר את הייצור הנכון, והכל היה מצוין. אבל כשאין את כל הכיתובים, רק מדבקה שעלה הסמל של הבדץ או הבדץ כתוב במילים, זה לא שווה שום דבר.
תודה רבה. ושאלה שנייה, באחד מהבתי כנסת שאני מתפלל בהם, לפעמים הגבאי נותן לאדם מסוים לעשות פתיחת ההיכל, והוא גם הוציא את הספר תורה ומביא אותו לבימה. והוא נותן לבן אדם אחר רק לסגור את ההיכל. האם זה נכון שבן אדם רק סוגר את ההיכל, האם יש בזה בעיה מסוימת?
זה לא בעיה, אבל זה לא טוב. אלה שני תפקידים נפרדים, האחד פותח את האחד, והאחד מוליך את ספר התורה. אלה שני תפקידים שונים. יש כאלה שמפצלים עוד יותר. האחד שמוליך את ספר התורה, רק מניח אותו על הבימה, ומישהו אחר בא ועושה הגבהה, כי אין מה שהאשכנזים עושים אחרי הקריאה אגבה, שזה אדם נפרד, לא אותו אדם שלקח את הספר תורה. לכן, הנכון יותר להפריד ביניהם.
תודה רבה, כבוד הרב.
בבקשה. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף. מוחאי תמיד
איתי. אתם קוראים עיתון, אבל מה שמעניין אתכם זה המודעות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטי ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
תתקדם, תתחדש. סידרנו לך נתיב מובייל, כל דגמי סמסונג 2020, ועכשיו מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש, חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם לשלושה חודשים. חייגו ל-074-717-17 074-717-17 בחשרות בית דין צדק בני ברק.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל.
גם בסגר, שיפודי נתנאל איתכם. יריד אוכל מוכן לשבת, ביום שישי מהשעה 7 בבוקר. 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. למשלוחים חייגו כוכבי 90-89.
שיפודי נתנאל. נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על הרש.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
כל פעם שאני נכנס לכאן, אני מרגיש שמשהו מתבשל. אז מה בישלתם היום?
אנחנו, מרקנטיל סמייל, בישלנו לך יופי של הנחה. רוצה לטעום? מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה באחד מסניפי רשת נאמן. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
גם בסגר, בתי המרקחת של כללית מספקים שירות הזמנת תרופות אונליין במשלוח עד הבית עם שליח או באיסוף עצמי מבית המרקחת. לפרטים כוכבית 2700. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת שיף? הרב שיף נפטר והשאיר 7 יתומים רכים בביתו חודש אחרי שהסבא והסבתא נפטרו ביום אחד מהקורונה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
עכשיו איתכם שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, כדרכנו לשאלות מהאתר. האם מותר בהושענא רבה לעשות את ההקפות לפני התפילה בגלל שהנץ מאוחר? לא ולא. ההקפות עושים עם הלולב. את הלולב אנחנו נוטלים עם ברכה. זו מצווה. איך אפשר לעשות הקפות אם לא מברכים? מתי זמן הברכה על הלולב? דווקא אחרי הנץ החמה. אסור לברך בעלות השחר. ואם טעה וברך, בדיעבד יצא. אבל להורות כך, ללמד כך, לעשות את ההקפות לפני הנץ, זה בוודאי דבר שהוא אסור. הדרך הנכונה הייתה, מי שזה מפריע לו, שילך לישון, יבוא להתפלל בזמן, בשעה 6 יבוא לבית הכנסת, יתפלל, וההקפות יהיו כהוגן. אני ראיתי השנה דבר שלא ראיתי בכל שנה. בכל שנה, האנשים היו עייפים מאוד בזמן התפילה. השנה, כיוון שהיה מיעוט של לומדים בבית הכנסת, רוב האנשים נשארו בביתם, ואני משוכנע שרובם גם הלכו קצת לישון. השינה עזרה להם להתפלל ביישוב הדעת, וזו דרך נכונה יותר. אם יש לפנינו שאלה, האם להתפלל ביישוב הדעת כשהלכתי לישון בהושענא רבה, או להתפלל מתוך השינה והדעת לא מיושבת? כל אדם שיודע מעט מההלכה יאמר לנו מיד, לך לישון. כי ההישארות ערים בלילה זה מנהג, התפילה הזו חובה. לכן אין מקום להפוך את העניינים, אלא הסדר צריך להיות כמו שאמרנו, תפילת שחרית, קריאה בתורה או שענות, הכל כרגיל בלי שום שינוי. כבד שכתוב עליו לצליה בלבד. מה זה אומר? יש שני מצבים של כבד. יש כבד שהוא היה בהקפאה, הוא כמו גוש אבן. כבד כזה, אני מוציא אותו לצליה ומיד מבשל אותו, זה מותר, כי ללא צליה אין דרך להכשיר כבד. הכבד כולו דם, והדרך שהדם יצא זה רק על ידי האש. לדעת מרן, אש בלבד, לדעת הרמה, גם מלח. שני הדברים ביחד, המלח והאש, הם שמוציאים את הדם. אבל זה דווקא בכבד שהיה כפו או טרי שכתוב על, על, על גבי המגשייה, כתוב את התאריך של השחיטה, אז בתוך 3 ימים אפשר אחר כך לבשל. מה שאין כן, אם זה לא היה בשר כבד כפו או בשר כפו, כיוון שזה דבר שהיה ששהה שעמד כך במשך יותר מ3 ימים, גם אם זה בתוך מקרר, אבל זה לא מקרר שהוא מקפיא, הופך אותו להיות אבן, זה מקרר ששומר על הטריות שלו, וכיוון שעברו עליו 3 ימים, אין רשות לאכול ממנו כשהוא מבושל אחרי הצליה, אלא אוכלים אותו רק כשהוא צלי. זה נכון גם לגבי הלבבות. היום אין לנו בארץ הכשרת לבבות של עוף, וכיוון שהלבבות של עוף לא עברו הכשרה, אפשר להכשיר. צריך לפתוח אותם כמו ספר, ללחוץ עם הבוהן להוציא את הדם, ואז אפשר להשרות, אפשר להכשיר במלח, אפשר להכשיר. אבל זה תעסוקה מאוד מסובכת, ולכן גם בכל המשחטות לא עושים הכשרה ללבבות. מי שרוצה לצלוט את הלבבות, עדיין חייב לפתוח את הלב כמו ספר, ללחוץ עם הבוהם ולהוציא את הדם, ורק אז אפשר יהיה לצלוט. במחוות פרווה, תגנו מלאווח. כשהיה חם, שמנו גבינה צהובה ומיד הוצאנו. האם המחוות נעשתה חלבית? כן. דקה אחת בתוך החום הכבד שיש שם, הבליעה מהגבינה נכנסה לתוך המחוות והמחוות חלבית. האם אפשר להחזיר חזרה לפרווה? לספרדים זה קל מאוד, אפשר להמשיך להשתמש באותה מחוות רק לפרווה. אסור לבשר, אבל להמשיך רק לפרווה, כיוון שהמחוות נקייה, אפילו בו ביום מותר לעשות בו דברים של פרווה. לאשכנזים, כעבור 24 שעות, כאשר המחוות נקייה, אין בה שום שיריים של המאכלים הקודמים, אפשר להשתמש בפרווה, כיוון שעברו 24 שעות, הטעם נעשה פגום. התרווד מפלסטיק שהוצאנו נעשה חלבי, כיוון שהוא נגע במאכל שהוא רותח בחום שהיה צולדת בו. קנייה בחנויות עם הכשר בדץ למיניהם, ללא הכשר רבנות, לא שווה שום דבר. אין שום תוקף לבדץ שלוקח לעצמו את האחריות הנוראה הזו לתת הכשר לחנות ללא רבנות מקומית. אני יכול לזלזל ולומר שהרבנות מקלה בהרבה דברים, אני יכול לטעון טענות הרבה על הכשר הרבנות, אבל את הטענה הזו של בדץ ללא רבנות אף אחד לא יכול לקבוע. המציאות היא שהרבנות עושה עבודת קודש. הרבנות יש לה את השליחים שלה, גם אם הם לא ממלאים את תפקידם אולי ב-100%, אבל כולם, בלי יוצא מן הכלל, יש להם השגחה במקום. הבדץ יכול להתחבר אל הרבנות, לתת יותר השגחה, לתת יותר תוקף לקשרות, זה כן, אבל במקום רבנות זה בשום אופן לא. אני לא מדבר על החוק. החוקים של המדינה לא הרבה מעניינים. אנחנו רואים מה שמתנהל שם בחול שדים. אנחנו הכרנו את זה לצערנו הרב כבר יותר מ-40 שנה. אנחנו יודעים את כל שחיתותם ואת כל מעלותיהם ומגרעותיהם מלמעלה עד למטה. יודעים אותם. אבל לא החוק מכתיב לנו, אלא היושר. היושר יש מרא דאתרא. איך אפשר לתת כשרות למקום שהמרא דאתרא לא נתן כשרות? מי יכול להעז לומר שהמקום הזה כשר, כאשר המרא דאתרא אומר שהמקום הזה לא כשר? איך אפשר לעבור על דבריו? לכן סדר חייב להיות, כשרות רבנות חייבת להיות. קיבלתי סט סירים משומש. איך אפשר להגעיל אותם בבית אם אין לי סיר גדול להפעלה? שאלה שנייה, האם צריך להטביל? לשאלה השנייה, כן, צריך להטביל. מספק, צריך להטביל. אם הוא יודע שלא טבלו, אז מטביל בברכה. אבל אם זה רק ספק, מטביל בלי ברכה. לגבי ההגעלה, בשונה מטבילה שצריך להכניס את כל הכלי בתוך המים, בבת אחת, לא בחלקים, גם אם זה יהיה כלי גדול, שיקח אותו לים. מקום גדול. אבל אם אין מקום שהכלי יכול להיכנס כולו לתוך המים, אי אפשר להטביל אותו בחלקים. לעומת זה בהגעלה, הגעלה אפשר לקיים בחלקים. דהיינו, אני מכניס את החלק הראשון למים הרותחים. מסובב לאט לאט כדי שהמים ימשיכו לבעבע, כדי שההגעלה תהיה בתוקף. מסובב מסובב עד שאני רואה שכל חלקי הסיר בלי יוצא מן הכלל לא הייתה נקודה אחת שלא נכנסה למים הרותחים, אז הכלי קשר. והיה אם גם זה לא ניתן, הדרך שאנחנו ממליצים עליה היא לגשת לנקודות מסוימות. אני יודע שבבני ברק היה ליד בלז נקודת הכשרה בכל יום שישי. יש להם שם דוד גדול שהם היו עושים הכשרה. אני לא יודע, אני לא מעודכן אם עדיין זה קיים או לא, אבל צריך לברר אם יש מקום שיש להם סיר גדול, שם צריך להגעיל ואין אפשרות בלי הגעלה. בהקפות של שמחת תורה, המתפללים הסתובבו עם ספר התורה והקיפו את כל הרחוב. הרחובות הסמוכים עלו וירדו. האם נכון לעשות כך? כן, למה לא? אם זה שמחתה של התורה, אם זה פרסום לתורה, אם זה קידוש השם של התורה, אדרבה ואדרבה. אנחנו בתל אביב היינו יוצאים מחוץ לבית הכנסת ורוקדים ברחוב, וברוך השם, ברוך השם, אשריהם ישראל, הרבה מהציבור החילוני היו מצטרפים אלינו ורוקדים עם ספרי התורה. אדרבה, זה מקדש שם שמיים, יעשו ויצליחו. בהדלקת נרות הנשים נהגו לבקש כל מיני בקשות. האם להזכיר שם שמיים או לא? כן. האישה אומרת, יהי רצון מלפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, עם הזכרת שם שמיים. אדנות עם ה' אלוהה ולא אלוקה. כל דבר ודבר, כיוון שזה דרך של תפילה ובקשה, מזכירים שם שמיים באופן מלא. עצי פרי שנמצאים ברחוב וניטעו על ידי העירייה. האם מותר לקחת בסוכות לשחך? לא. אסור לקצוץ ענפים של עצים מכל סוג שהוא, לאו דווקא עצי פירות. כל סוג שהוא. אסור לקצוץ ענפים. אם העירייה קצצה והשאירה את זה כהפקר, הוא יכול לקחת. אם העירייה מחלקת, הוא יכול לקחת. אבל הוא לעצמו ללכת ולקצוץ, יש כאן קלקול של הנטיעות של העירייה, וזה גזל. לגבי הפירות, יש בכל מיני ערים שנטעו עצי פרי ברחובות, הרי הם הפקר, ומותר לאדם לחתחילה לאכול מהם גם ללא תרומות ומעשרות. אדם שהתעורר אחר חצות הלילה ורצה ללמוד תורה, אמר ברכות התורה, ולאחר לימודו חזר ונרדם לפני עלות השחר. האם כשמתעורר שוב לאחר עלות השחר, עליו לומר שוב ברכות התורה? כן. אני אסביר את עצמי קצת יותר. מי שהיה ער בחצות לילה ואילך, ומתכונן שלא לחזור לישון, מברך את כל ברכות השחר. לא רק את ברכות התורה, כיוון שאין בדעתו לחזור לישון. אבל אם יתעורר והוא יודע שהוא יחזור לישון, מברך רק את ברכות התורה, נוטל ידיים בלי ברכת על נטילת ידיים, מברך רק את ברכות התורה, יושב לומד שעה, שעה וחצי, עד שחוטפת אותו שוב השינה, בבוקר חוזר לברך את כל ברכות השחר, כולל נטילת ידיים, כולל ברכות התורה, הכל מההתחלה ועד הסוף. מעלות השחר ואילך אם נרדם, לא. כל מה שדיברתי זה אם נרדם לפני עלות השחר, כיוון שישן משהו בלילה, חייב לברך את ברכות התורה. במצב הזה, לו יצויר שהוא ברך את כל ברכות השחר עם ברכות התורה, נאמר בשעה אחת בלילה. ישב ללמוד וחשב שהוא לא ילך לישון, והנה בשעה ארבע חטפה אותו השינה. הוא נרדם. בבוקר כשהוא מתעורר, לא יחזור לברך את ברכות השחר, אלא מברך רק את ברכות התורה פעם שנייה. שניים מקרא ואחד תרגום. האם כל שבת יש חיוב בפני עצמו, או שהחיוב הוא השלמת כל הפרשיות באותה השנה? הגמרא אומרת, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. מה הכוונה עם הציבור? כל פרשה לפי הפרשה. השבת בראשית, זה נקרא השבת בראשית. לכן, בכל שבת ושבת צריך להשלים. אם איזו שבת מחמת אונס או כל סיבה שהיא לא קרא את הפרשה, יש לו את האפשרות להשלים את מה שהחסיר את אותה פרשה עד שמחת תורה. אם זה כמה פרשיות, ישתדל להקדים לפני שמחת תורה כמה שאפשר, ייקח על עצמו כל יום יומיים לקרוא איזו פרשה, עד שמחת תורה הוא משלים את כל הקריאה שהוא החסיר. אבל זה לא רק החובה של כל שבת, אלא זו חובה של מכלול כל הפרשיות בתורה. לא הבנתי את דברי הרב בשבוע שעבר, הכוונה לפני שבועיים. האם מותר להפריש חלה מבצק מלוח ומתוק אם אני לא מקפיד ולא מפריע לי אם הם נושקים אחד לשני? כן. אמרנו שאם יש קילו אחד שעשינו ממנו בצק מלוח, קילו אחד עשינו ממנו בצק מתוק, וחיברנו, נתנו לשניהם לנגוע אחד בשני, זה נקרא נשיכה. לא נשיקה, נשיכה. כי מהי נשיכה? לקחת משהו מתוך השני. הוא נשך הבצק את השני, ואז נתלה ממנו חתיכה קטנה אל הבצק. זה נקרא נשיכה. כיוון שהייתה נשיכה בין שני הבצקים, החיבור ביניהם הפך אותם להיות אחד, ולכן יש צורך לשים לב לברכה, לברך כמו שצריך, לוקח קודם כל מברך, אחר כך מוציא חתיכה קטנה, אומר על זה הרי זו חלה, ובזה קיים את המצווה. השבת היא שבת מברכין. לאחרונה, בהרבה בתי כנסת של הספרדים, למדו מהאשכנזים להכריז גם את זמן המולד. זאת לא ההנהגה הנכונה. הנהגה הנכונה לא לומר את המולד. לאשכנזים יש הנהגה הנכונה. הם הרי מברכים ברכת הלבנה תוך 3 ימים. לספרדים, ברכת הלבנה נאמרת אחרי 7 ימים. ואם היה חסר כמה שעות, עדיין אפשר לברך את ברכת הלבנה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, לקובי אלי המפיק החרוץ, לישי נוימן שהיה על הקולות והעביר לנו את הקולות, שיזכו שניהם לחופה, שנזכה לשנה טובה ומבורכת, אמן. שבת שלום.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. כל חי ועיריית ירושלים מזמינים אתכם להתחבר למעמד הגמר בתחרות לכתיבה ויצירה הלכתית. פרס הראשון לציון לזכרו של מרן הראשון לציון רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. במעמד מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, ובהשתתפות ראש העיר ירושלים מר משה לאון, שר הפנים הרב אריה דרי וסגן ממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן. ליווי אומנותי של גדולי הזמר שלמה כהן וחיים ישראל, האירוע יתקיים ביום שלישי הקרוב ב8 בערב, ויועבר בשידור חי כאן בכל חי.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל.
גם בסגר, שיפודי נתנאל איתכם. יריד אוכל מוכן לשבת, ביום שישי מהשעה 7 בבוקר.
50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. למשלוחים חייגו כוכבי 90-89.
שיפודי נתנאל. נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה
שתבקש כבר ארכש. תקשיבי קטן, יש לי לחם יבש שאינו אוכלים. היינו עניים ממש.
אשריכם תלמידי חכמים. במלאת 7 שנים להסתלקותו של אביר הרועים, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ראש העיר ירושלים משה לאון מזמין את ציבור בני התורה ואת מוקירי זכרו של מרן, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, להאזין ולקחת חלק במעמד הגדול לכבודה של תורה, בגמר תחרות פרסי היצירה התורנית, פרס הראשון לציון.
אבא של כולם.
המעמד רב הרושם לכבוד עמלי התורה יתקיים ביום ההילולה של מרן ביום שלישי ג' במרחשוון, בראשות מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליטה, ובהשתתפות גדולי ומאורי הדור שליטה. את האירוע ילוו לכבודה של תורה הזמרים שלמה כהן וחיים ישראל. האירוע יועבר בשידור חי ברדיו מהשעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני, ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
תורמים לחולים וזוכים לברכת הרב קניבסקי. התורם לחולים מידה כנגד מידה. לא יהיו בעזרת השם חולים בביתו. חייגו עכשיו לקופת העיר והעבירו תרומתכם עבור קרן והסירותי. 1-800-39-47-47.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
חדשות כל חי, השעה 10.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. נמשכת מגמת הירידה בתחלואה בקורונה.